שלום וברכה, תודה רבה לידידי רוני אקריש שראה לי נכון להזמין אותי עבור נושא שלומר את האמת מתחיל להיות יותר ויותר מדובר בחברה הישראלית. גם לפני שחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' התחיל להעלות את הנושא, אז אפשר לומר שזה כבר היה קיים בתודעה הישראלית, וזו השאלה של מדינת הלכה, כסטיקר המפורסם, מדינת הלכה, הלכה המדינה. ואני זוכר לפני כמה שנים שמעתי בכנס כפר בלום את פרופסור ילידיה שטרן, סגן הנשיא של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יהודי דתי, ירא שמיים ללא שום ספק, שאמר מדינת הלכה אינני רוצה. וכאן נשאלת השאלה על מה מדובר. כלומר, אני חושב שלפני שנוקטים עמדה בעד מדינת הלכה, נגד מדינת הלכה וכדומה, אנחנו צריכים לברר בדיוק על מה המדובר. אם כבר הזכרתי את פרופסור ידידיה שטרן, אני רוצה לציין שאני במשך כשנה וחצי השתתפתי בדיונים, שוב במכון, ביקשתי קפה. קפה. טוב, השתתפתי בדיונים במכון הישראלי לדמוקרטיה בהזמנתו של פרופסור שטרן, שוב, על הנושא ריבונות ודת. הנחת היסוד, התכנסו לשם מספר אנשים, כולם המשוייכים מבחינה סוציולוגית לציונות הדתית, אבל בעלי עמדות מאוד כותביות זו מזו, והם דנו, הנושא היה, אנחנו יודעים, ככה זה הוצג, אנחנו יודעים שהציונות הדתית באיזשהו שלב תנהיג את המדינה. ואנחנו צריכים להיערך למצב כזה, ואז נידונו סוגיות של ריבונות ודת. הבנתי מאוד מהר, זאת אחת הסיבות מהפרישה שלי מהפורום הזה, לא הסיבה היחידה, שבעצם הכוונה היא זה שהציונות הדתית תנהיג את המדינה, זה סיוט. ואז אנחנו צריכים למזער עד כמה שניתן את התוצאות של הסיוט הזה. נצטרך לעשות משהו כדי לנטרל את האפשרות של מדינת הלכה, פחות או יותר, זאת הכוונה. ואז באמת נשאלת השאלה למה מתכוונים כשמדברים על מדינת הלכה, מה זה מדינה יהודית. אבל נקודה בסיסית שצריך להבין, אולי צריך לחזור אל השורשים. מהי היהדות? זאת אולי שאלה שצריך לדון. לפני שאני רואה על מדינה, על פי היהדות, לברר מהי היהדות. אני לא יודע. מה היא לא, זה אני יודע. מה היא כן? בואו נדבר על מה היא כן. לצורך זה אני רוצה לצטט, אפשר בפורום הזה, אל תעבירו עלה, את ספינוזה. כן, ספינוזה, אבל אל תעבירו עלה, כן? ספינוזה אמר, במאמר התיאולוגי-מדיני, דבר מאוד יפה, הוא אומר, המצוות לפי היהדות שייכות רק לארץ ישראל בלבד. אין עניין לקיים מצוות מחוץ למדינה היהודית, משום שהיהדות אינה אלא החוקה המדינית של העם היהודי, העם העברי בארצו. בסדר? עכשיו, להלכה, אין הלכה כדבריו, אבל זה מאוד מעניין ש... חז"ל היו צריכים להסביר מדוע אין הלכה כמותו. כלומר, בספרי המפורסם, חז"ל אומרים שצריך לקיים את המצוות גם בזמן הגלות, כי, לא משנה מה הכי, אבל עצם הצורך להסביר מדוע אני צריך לקיים את המצוות גם בגלות, זה אומר שהנחת המוצא הייתה שמלכתחילה זה לא שייך לגלות. אז אנחנו כן מקיימים מצוות בגלות, ואפילו מענישים את העובר על המצוות. מה? סוכר? אפשר סוכר, כן. שניים. כן. בתנאי שזה קפה. כן. עכשיו, אם ככה, הנחת היסוד היא, אנחנו כן מקיימים את המצוות בחוץ לארץ, אנחנו כן מקיימים מחוץ למדינה היהודית, כי יש לנו סיבות לכך. אבל יש, בגלל שיש סיבות. כן, כלומר, הנחת היסוד היא, מה שאמרת, שהיהדות איננה דת, היא זהות לאומית. יש ברית בין, תודה רבה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו, וזה מתרגם בין היתר בשורה של מעשים, שהם ביסודם בעלי אופי מדיני. נשאלת השאלה, האם היהדות הדתית מסוגלת להתמודד עם עצם האמירה הזאת של התורה? אני אביא לצורך זה משהו שקרה לפני שנה וחצי בערך, מחבר הכנסת והשר יעקב ליצמן. יהודי מאוד יקר, אני מאמין בתהרת כוונותיו, הוא התפטר מן הממשלה לשבוע. מדוע הוא התפטר? כדי לא לקחת אחריות על עבודות הרכבת בשבת. הייתה החלטה שיעבדו על תיקוני הרכבת בשבת, הוא התנגד לזה, הוא אמר, אם אני שר בממשלת ישראל, זה גם מטעמי נעשה, ולכן אני מתפטר. חיכה שבוע שיגמרו את העבודות, חזר לממשלה. עכשיו, אפשר להעריך מבחינה אישית את הנאמנות של האדם לעקרונות שלו. אבל מה הדבר הזה מעלה על פני השטח? חוסר היכולת של היהדות הדתית והחרדית במקרה הספציפי הזה להתמודד עם הדרישות ועם הצרכים של מדינה על פי ההלכה. ובסופו של דבר ההלכה הופכת להיות עניין של הפרט, ובמידה והמדינה תחלל שבת, הדבר הזה יוצר בעיה של איסור והיתר. מה יש לי בצלחת לאכול ומה אני אעשה כדי להימנע מאכילת איסור. ברור שהדבר הזה הוא תולדה של ההידרדרות של היהדות במשך הגלות שהפכה להיות דת. מתוך כך, אם היהדות מזוהה בתור דת, הדת מאיימת על החירות. היא מאיימת על הנאורות. כלומר, הרעיון הבסיסי שיש ברגע שמדברים על מדינת הלכה, הדגם הוא איראן. כלומר, מדינה קליריקלית שדבר אין לה עם הערכים הליברליים או אפילו הדמוקרטיים. זה פחות או יותר מה שמצטייר כשמדברים על מדינת הלכה. ונשאלת השאלה, על סמך מה נאמרו הדברים האלה? אז הדוגמה הקלאסית, אתם יודעים שמחלל שבת חייב סקילה. אז זאת אומרת שברגע שיש מדינת הלכה, בתי דינים מלאים בבתי סקילה, שרק מחכים שנסקול שמה אנשים. כן, אבל אם אנחנו נעמיק עוד יותר, הייתי רוצה פה לדבר על ערכי היסוד של הדמוקרטיה המודרנית שנוסחו באופן, הייתי אומר, קצת קריקטורי, קצת פשטני, על ידי המהפכה הצרפתית, הלא הם שלושת הערכים, חירות, שוויון ואחווה. חירות, שוויון ואחווה, הדבר הזה עומד בניגוד מוחלט לשלוש ברכות שמברכים יהודים אורתודוקסים כל בוקר, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. גוי, עבד ואישה, אם יש גוי ויהודי, אז אין אחווה. אם יש עבד, אז אין חירות. ואם יש איש ואישה, אז אין שוויון. הנה, שברנו את כל היסודות של החברה הדמוקרטית. אז אם כן, אני הייתי רוצה כאן, לפי מה שאני מסכם כעת, יש בעצם שני מרכיבים לרתיעה, הייתי אומר אולי המוצדקת ממדינת הלכה, וזה האחד, דיני האנישה, הדין הפלילי לפי ההלכה. דבר נוסף, הדחייה של כל הערכים שעמלו עליהם במשך אלפי שנים עד שהגענו אל המדינה המודרנית, ונראה שהיהדות היא אומרת את ההפך הגמור. שלא לדבר גם על הרעיון של הפרדת הרשויות, המקודש על ידי מונטסקיו ועוד כמה דברים כאלה. עכשיו, הייתי אומר כך, כל הביקורות האלה נכונות כל זמן שהרבנים לא למדו יהדות. כלומר, נצטרך להושיב את הרבנים ושהם יתחילו להבין ברצינות על מה מדובר. כן? מה זה מדינה? מה זה יהדות? מה זה מצוות? נראה לי שמסגרות עיון בדברים האלה עדיין לא קיימות באופן ממוסד ורציני. יאמר לשבחו של פרופסור מנחם אלון שהיה סגן נשיא בית המשפט העליון, שקידם מאוד את הנושא שמה שנקרא המשפט העברי, האפשרות לתרגם במונחים משפטיים את ההלכה, באופן שעורך דין מצוי יוכל לדעת על מה מדובר, מהי הספרות הרלוונטית, מה זה אומר הלכה למעשה. טוב, לצורך זה אני צריך להקדים רעיון של, קודם כל, מהו המשטר, מהם מוסדות היסוד של המשטר המדיני לפי היהדות. וכאן אנחנו נכנסים לעובי הקורה. דבר מפורסם הוא על פי פרשת שופטים בספר התורה, יש ארבע מוסדות יסוד שראשי תיבות, ראשי התיבות שלהם הם משכן, משכן, מלך, שופט, כהן, נביא. ואלה הם ארבע המוסדות הבסיסיים של החברה היהודית. יש רק בעיה אחת. האם בכלל ניתן לדבר על משטר קבוע לחברה האנושית? במצרים הקדומה ניסו לעשות חברה שבנויה על משטר קבוע, וזה לא הצליח. אפלטון, אריסטו במיוחד, דיברו על כך שהמשטר משתנה באופן מחזורי לפי צורכי החברה. למשל, יש שלב בחברה האנושית שבו צריך שהמשטר יהיה מלוכני, זקוקים למלך. יש שלב אחר שהוא השלב האוליגרכי, שלב שלישי שהוא השלב הדמוקרטי, אפילו יכול להיות שלב אנרכי. כלומר, יש גם שלב דיקטטורי. כלומר, אי אפשר לפסול באופן מהותי צורת משטר, אלא צריך לראות את ההתאמה של המשטר לצרכים של החברה באותה השעה. ואז ממילא עולה שאלה, איך ייתכן שהתורה תיתן לנו איזשהו מבנה חברתי פוליטי, ולטעון שהמבנה הזה יכול להיות קבוע. בלתי אפשר, נכון? מה? זה לא אפשרי, כי החברה האנושית משנה את אופיה. מובן? מה, מה, מה?
זה לא מובן.
למה זה לא מובן? אני לא שומע.
אני אומרת, אם יש מקומות של משטר, והם טובים ומתחים לחברה, אז למה צריך לשנות?
אני אביא לך דוגמה פשוטה מאוד. מה שאומר הנציב מוולוז'ין על הפסוק, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אומר הנציב מוולוז'ין, יש חברה שבלי מלך היא עבודה, כספינה ללא קברניט. ויש חברה שאיננה יכולה להעלות על הדעת שיעמוד בראשה מלך. ואם אתה תשים מלך על חברה ששונאת את המלוכה, אתה תביא לתוהו ובוהו. זה יהיה פיקוח נפש. לכן אומר הנציב מוולוז'ין, אף על פי שיש מצווה להעמיד מלך בראש החברה, התורה הזהירה אותנו לקיים את המצווה הזאת רק כאשר יהיו תנאים שמאפשרים את זה. ומה הם התנאים? בואו נשים לב. מה התנאים להעמדת מלך לפי הנציב מוולוז'ין על פי פסוק בתורה? התנאי הוא ככל הגויים אשר סביבותיי. כלומר, אתה תתבונן בתרבות הפוליטית של העמים מסביב, ואם תראה שאלה שיש להם מלך מתנהגים באופן יותר מתוקן מאשר אלה שאין להם מלך, אז שום תשים עליך מלך. אבל אם אתה תראה שזה לא כך, אתה תראה שהחברה הדמוקרטית פועלת יותר טוב מהחברה המלוכנית, אל תקיים את המצווה. כך אומר ראש ישיבת וולוז'ין, אחד מגדולי האומה. מה? כן, בסדר. זאת אומרת שכבר אנחנו רואים בהלכה הבנה שאף על פי שיש מצווה פלונית, מצווה אלמונית ומוסדות עקרוניים, בכל זאת יש התחשבות, וזה חלק מובנה אינטגרלי של המערכת ההלכתית, יש התחשבות בנתונים החברתיים. זה לא פשרה, זה מהות. מובן מה שאני אומר? בסדר. לצורך זה אביא לכם גם את דבריו של הרב קוק בנושא הזה באיגרת כף, באיגרותיו, באיגרת כף, מאוד קל למצוא כי זה בעמוד כף. זה לא תמיד ככה, אבל במקרה הזה זה יצא ככה. אומר כאן הרב, כדי למלא במעשה את השלטון הלאומי, צריכים שיהיו כוחות האומה בתכלית השלמות. כלומר, אתה רוצה מלך, מלך צריך להיות בארץ ישראל, אתה רוצה מלך בחוץ לארץ. סנהדרין, יש תנאים לסנהדרין. מקדש, יש תנאים למקדש. אמנם למונעו לגמרי, גם כן לא ייתכן, כי האופי הרוחני של האומה הוא ברוך השם, תמיד חי ודוד מלך ישראל חי וקיים. כלומר, גם במצב של שפלות, יש לנו עדיין איזשהו בסיס לאומי מדולדל. על כן, זאת היא עצת השם, כלומר, הרב אומר כאן שיש פה השגחה, שאיפלי עצה הגדיל תושיה, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן יהיה נגרע כוח היכולת. כלומר, כשאתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא גם לא נותן לך לעשות. ומניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם. כלומר, זה מגלה לך שככה הקדוש ברוך הוא רוצה. ומניעת החפץ יש לה הרבה דרכים. לפעמים מניעה מעשית כמו יראת מלכות, ולפעמים מניעה רוחנית, שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. מניעות, כשישנן מניעות כאלה, איננו מרוצים בזה. אנחנו מבסוטים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו. מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעיתים כאלה. ואף לזה איננו מוצאים בירושלמי שרבי שמעון בר יוחאי שמח על נטילת הדינים בישראל לשעתה משום דלת ענן חכים מדן. כלומר, הייתה תקופה שהרומאים לא נתנו לשפוט, ורבי שמעון בר יוחאי אמר, אוף, ברוך השם. למה? בגלל שרבי שמעון בר יוחאי הרגיש שאנחנו לא מספיק חכמים באותה שעה כדי לדון דין אמת, לכן הוא היה מבסוט שהמלכות התערבה לאסור את הדינים. כן? כלומר, זה, יש לנו כן מה להבין כאן, על מה מדובר. זאת אומרת, מישהו פעם אמר לי, הרבה, לפעמים אומרים לי, נכון שאנחנו משתוקקים לזה שאנחנו נוכל סוף סוף לסכול מחללי שבתות. ואני אומר, לא, אנחנו משתוקקים לזה שאנשים לא יחללו שבת. אז מה תעשה עם בית הסקילה? זה יהיה חלק מהמוזיאון. המוזיאון של בית הדין יכלול גם בית הסקילה, ויוכלו להתבונן אבנים, איזה גודל של אבנים, איך זורקים את הבן אדם, אבל זה יהיה כמו, אני יודע, יש הרבה מוזיאונים לעינויים או דברים כאלה. כן? עכשיו, זה הבסיס לכל מה שאני אומר. עכשיו, מתוך כך, הייתי רוצה להבין מה בעצם, וכאן אני נכנס כאן לעובי הקורה, מהי מדינת הלכה. ומה בעצם לא בסדר במערכת הקיימת היום. כלומר, מה לכם הרבנים לרצות לשנות את המצב? מה רע? יש חוקי הכנסת, יש בית המשפט העליון, יש ממשלה וכו' וכו'. זה מתפקד איכשהו, אפשר לעשות שינוי פה ושם, מבנים מבחינה חוקתית, אבל מה לא בסדר כאן? מה? זה נכון, אז זה בדיוק השאלה, מה אכפת לך שזה לא על פי המשפט העברי?
אם זה טוב, אבל זה... אם זה טוב, אז בעצם למה לדעת?
זאת השאלה, אני רוצה תשובה רצינית. כלומר, אתה אומר, בסדר, התורה אמרה לו ככה, אבל זה עובד. כן? חוקי תעבורה, הם עוברים. זה בדיוק מה שאני שואל, בדיוק מה שאני שואל. כן, עד כדי כך, מה?
אנחנו רוצים להיות רעים, להיות סלטים.
חוקי התורה, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. האם החוקים של התורה הם יותר טובים, אני אומר באופן מעשי, כן? לא מצד האמונה שלך. האם חוקי התורה הם יותר טובים, יותר יעילים, יותר צודקים מהחוק הקיים היום? זאת השאלה. כן, והיא?
האם החוקים סותרים את חוקי התורה?
האם החוקים, נגיד, בסדר. זה גם שאלה טובה, אבל סותרים, נגיד שהם סותרים, בסדר, הם סותרים, ומי יותר טוב? כן, זאת השאלה, כן.
אפשר להסביר את זה, אבל אי אפשר להגיד שזה לא נעשה בבית משפט רגיל, יש פסק צדק, אמרה צודקת, זה מאוד מפוזר.
בואו נראה לפי חוקי התורה. אדם צועק ברחוב, אצילו, הוא רוצה להרוג אותי. ואנחנו רואים מישהו רודף אחריו עם סכין, הוא אומר, אני אהרוג אותך. הציבור משותק, הנרדף נכנס לביתן של מפעל הפיס, הרודף נכנס גם כן, אנחנו שומעים צעקות, הבן אדם, הרודף, יוצא עם סכין מלא אדם, ואומר, הרגתי אותו. נכנסים, רואים את הבן אדם, מפרפר, הוא הרג אותי, באמת. מה ההלכה אומרת? לא עושים שום דבר. לא היו עדים. לא היו עדים. לא הייתה התראה. אז מה אתה רואה? לא, הוא בתוך ביתן של מפעל הפיס, אף אחד לא ראה. יותר מזה, היו שם מצלמות, מפנים, אבל לא היה עד אנושי. זאת אומרת שהבן אדם הזה עכשיו מתהלך לו ברחוב עם הסכין, שורק לו להנאתו, ואומר, הנה הרגתי אותו. נו, מה אתה אומר? זה צודק? לא, בהודעת בעל דין זה לא עוזר בדיני נפשות. בדיני נפשות זה לא עוזר. זאת אומרת, מה? אין אדם, בקיצור, האפשרות שאתה תעשה צדק והתבסס על חוקי ההלכה בלבד, זה בלתי אפשרי. עכשיו, לא רק אני אומר את זה, אומר את זה אחד מגדולי הפוסקים, תלמידו של הרמב"ן. הלא הוא הר"ן, רבנו ניסים ברבי ראובן מגרונה, בדרשות הר"ן, כותב במפורש שצריך שתי מערכות משפט. האחת כדי שתשרה שכינה וזה דיני התורה, ועוד אחת כדי שיהיה סדר בעולם וזה חוקי המדינה, חוקי המלך. פשוט מאוד. זאת אומרת, ההלכה בעצמה הכירה את הגבולות שלה. זה לא טענה שבאה מבחוץ, זה טענה שבאה מבפנים. מובן מה שאני אומר? כן.
אז אם כך ישו, כשהוא אמר בפתגם המפורסם, תנו לקיסר מה שמגיע לקיסר, ותנו
לאלוהים, תשאר אלוהים, כן.
אז אמרו שזה למעשה היה, זו הייתה היוזמה הראשונה של הפרדה בין דת למדינה.
בוודאי.
אז זה חל עלינו?
לא. לא. מה שישו...
אני אומר שצריך פה שתי...
אני הבנתי את השאלה. אבל גם לי מותר לדבר פה. עכשיו, התשובה היא שישו סבר שאלוהים אין לו דבר עם המדינה. מה שהתורה אומרת, שאלוהים מתעניין במדינה והוא מתעניין גם בדת. כלומר, יש פה שתי זרועות. יש זרוע מדינית של רצון הקדוש ברוך הוא, וזה נעשה דרך דיני המלכות, ויש זרוע שכינתית שנעשית על ידי חוקי התורה. אבל זה שתי זרועות של אותה, שאומר, תיאוקרטיה, אם נשתמש בביטוי של יוספוס. בסדר? כן.
מצד שני, אם אנחנו נמצאו לאותה סיטואציה, באותו בית שבו נמצא האדם, אם זה היה בית פרטי ובאמת היה שם מצלמות, ואותו בן אדם נרצח, זה היה
הבית
שלו,
הוא הקים
שם את המצלמות,
ואשתו
הייתה
מעבירה
ראייה.
אישה פסולה לעדות.
לא, אני לא מדבר מבחינת הלכה, אני מדבר בבית המשפט, כמה שזה מובן. אז בתוך הבית עצמו, בגלל חוק הפרטיות או משהו כזה, לא לוקחים את...
אני לא אמרתי שהמערכת שקיימת היום היא לגמרי צודקת. היא לא צודקת גם כן. אבל אני אומר, אתה צריך לדון... מה בעצם עומד פה על כף המאזניים? עכשיו, התשובה היא פשוטה מאוד. מה? כן, אז אני רוצה להסביר. וכאן אני רוצה לתת את הפתרון הבסיסי. הפתרון הבסיסי הוא שמה שפוסל היום את המערכת של חוקי הכנסת ובתי המשפט, זה דבר אחד בלבד. זה שאין הכרה בלגיטימיות של המשפט העברי. ברגע שיחוקק חוק אחד שבו תהיה הכרה של הלגיטימיות העקרונית של המשפט העברי, מכאן ואילך יוכלו הרבנים להכריז על כל חוקי הכנסת כתקנת הקהל.
כתקנת?
הקהל. ואז זה הופך אוטומטית את המדינה למדינת הלכה. בעצם ההכרזה העקרונית. עכשיו, ראה, זה לא כזה פשוט מה שאני אומר. אבל... לא, 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 לא מתכוון לזה. אני מתכוון כל החוקים כולם של הכנסת, בין שיש להם שורש במשפט העברי, בין שאין להם שורש במשפט העברי, יכולים להיחשב כתקנת הקהל בהסכמת הסנהדרין, או הגוף הרבני הרלוונטי. כלומר, בעצם יכול להיות מה שנקרא זכות וטו של הסנהדרין על חוקים מסוימים של הכנסת, וזה יחול על בערך 0.05% מהחוקים. עכשיו אני רוצה אפילו להגיד יותר מזה. תארו לעצמכם במדינת הלכה, מדינת הלכה, כן? אדם פותח מועדון להומוסקסואלים. כן? אני נגד, כן? שברור. הוא פותח מועדון להומוסקסואלים. האם ההלכה מונעת ממנו לעשות את זה? תשובה, לא. מסיבה פשוטה, אין שום דבר בהלכה שיכול להגביל אותו. עכשיו, תגידו לי, אבל אם יש עדים והתראה וסנהדרין וכו'. טוב, בואו נראה מה יהיה. יבוא יום, תראו את הסצנה בבית המשפט, תגיד, ידעת שאסור לחלל שבת? כן, ידעתי. ידעת שיש שני עדים כשרים שרואים אותך עושה את זה? כן, ידעתי. ידעת שהם עומדים לקחת אותך לבית הדין אם תעשה את החילול הזה? כן, ידעתי. האם ידעת שכשיקחו אותך לבית הדין על הדבר הזה תהיה חייב מיטה? כן, ידעתי. פוסק אף בית הדין, משוגע פטור. ברור. כלומר, ההלכה בנתה לעצמה מנגנונים פנימיים שמונעים ממנה לבצע את האיומים שלה. בסדר, עכשיו, אני לא אומר שזה תמיד ככה, יכולה להיות התפתחות הלכתית לכיוון של החומרה או לכיוון של הקולה. יש לנו מנגנונים של פיתוח ההלכה גם כן, הם קיימים. אבל צריך לדעת שכשמדברים על מדינת הלכה, מדובר בהכרה עקרונית בסמכות של תורת משה. כן, בבקשה.
אני לבדתי את הפתרון העקרוני ואני אגיד דוגמה.
תסביר.
מדינת ישראל קבעה שנישואים בגירושים לא על פי ההלכה.
נכון.
ובכל זאת אתה רואה שתמיד יש לנו עוד סמכויות ורצים לבית המשפט, הוא עולה לפעולה על פי ההלכה.
היום זה המצב. כן, בדיוק.
ואיך הפתרון שאתה פותר?
ברגע שאתה מכיר בלגיטימיות של המשפט העברי, אז בית המשפט לא יכול לפסול פסיקה על פי המשפט העברי.
אבל הוא לא מעל המשפט האזרחי.
לא, אז כאן יש נקודה שמאוד חשוב לדבר עליה, והיא לא קשורה דווקא למדינת הלכה, אבל זה דבר שהועלה כמה פעמים במדינת ישראל, מה שנקרא בית משפט לחוקה. היום, מי שיכול לפסול חוקים מלבד הכנסת עצמה, זה בית המשפט העליון. בדיוק על זה היום המאבק בתוך המדינה, נכון? איך אפשר... שיש פה התערבות של גוף אחד נגד גוף אחר. בסדר? יש הפרדת רשויות הרי. הדבר הזה כן קיים בכל המדינות הדמוקרטיות שנפסלים חוקים. נפסלים חוקים אבל לא על ידי בית המשפט העליון, אלא על ידי אינסטנציה אחרת לגמרי. מה שנקרא בית משפט לחוקה. למשל בצרפת קוראים לזה קונסי דטה, כלומר יש איזו ועדה של אנשים מאוד מאוד נכבדים, שמכירים את החוקה על כף היד, כשהפרלמנט מחוקק חוק שמנוגד לחוקה, הם פוסלים את החוק. אבל זה לא בית המשפט העליון, בית המשפט העליון. זה משנה מאוד. כי ההרכב של בית המשפט לחוקה איננו משפטנים שגדלו בחברה מסוימת. אלא זה נציגי העם. זה יכול להיות גם הסנהדרין.
זה בית המשפט, זה תלוי בהרכב
שלו. לא. כי בית המשפט לוקח לעצמו סמכות שאין לו. בית המשפט קיים בשביל לשפוט על פי החוק, ולא לקבוע אם החוק בסדר או לא. כלומר, כאן זה אחד החסרונות החוקתיים במדינת ישראל, ומתכחשים לבעיה הזאת. אבל ברגע שאתה קובע שיש איזושהי אינסטנציה, בעלת סמכות רוחנית גבוהה מאוד, המייצגת את רוח העם, ובמקרה של מדינת הלכה זה יכול להיות גם הרבנים, והם יכולים במשורה לקבוע דבר זה עובר את הגבול של המותר על פי ההלכה, אז זה יהיה בסדר. כמעט, כמעט וזה לא יקרה שיפסל חוק. מובן? זה מה שאני אומר.
זה לא מספיק רק חוק שמכיר בסמכות הלכתית, אלא גם לשים גוף שהוא
הלכתי. שמפקח על זה. ברגע שאתה קובע עיקרון חוקתי, צריך שיהיה מישהו שמסוגל לפקח על זה, לווסט את זה. ברור. אז חייב להיות. כן.
יכולה האינסטנציה ההלכתית להודיע לבית המשפט האזרחי שהחוק מבחינה הלכתית לא מושרי.
נכון, ואז יהיה מין וטו. נכון. בארצות הברית יש לך גם וטו נשיאותי, יש כל מיני דברים כאלה שמגבילים את הרשויות. כן, בבקשה. לא, מעשית גם, אבל אני אומר, למשל, יש מה שנקרא בהלכה דיני גרמה. אם אני גרמתי נזק עקיף, לפי ההלכה אני לא משלם. לפי חוקי המדינה המודרנית אני כן משלם. נכון? אז מה עושים? היום בבתי דינים חרדיים נוטים לא לחייב, בבתי דינים ציוניים נוטים כן להתחשב בחוק המדינה בזה. בסדר? אז יכולה להיות החלטה עקרונית, אנחנו נדון בדיני גרמה גם כן. בסדר? או משל פיצויים על עוגמת נפש. זה דבר שההלכה לא מכירה בו. כן? אבל יש דבר כזה פיצויים על עוגמת נפש. אפשר לעשות תקנה. כתקנה, כקהל אפשר. ברור? אבל זה דורש שינוי מערכתי חשיבתי של כל העולם ההלכתי כולו. בוודאי. למשל, דיני ירושה היום מתנהלים בבתי דינים רבניים בניגוד להלכה המקורית. ברור, יש הרבה דברים כאלה. או למשל, היום מקבלים עדות אישה בבתי דינים לבוררות וכדומה. יש הרבה דברים. עכשיו, אני רוצה קצת לחזור לנושא של חירות, שוויון ואחווה. על מה מדובר? אני גדלתי במדינה שבה על כל המוסדות הרשמיים, כולל בתי ספר, היו כתובות שלושת המילים האלה. חירות, שוויון ואחווה. אתה מכיר את המדינה הזאת, אני חושב. כן. עכשיו, יש משהו שמניטו, הרב אשכנזי היה רגיל לומר, אם אתה צריך להכריז על משהו, סימן שהמציאות היא ההפך. כלומר, אם אתה צריך להכריז על חירות כאידאל, סימן שהמציאות איננה חירותית. אם זה צריך לדבר על שוויון או על אחווה, סימן שאין שוויון, שאין אחווה. אבל נקודת המוצא של היהדות היא בדיוק ההפך. גוי עבד ואישה. אין אחווה, אין חירות ואין שוויון. באופן עקרוני, והלכה למעשה בדיוק ההפך. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. כמה דוגמאות. האם מצילים גוי שנמצא בסכנת חיים? מה? ביום חול. אז בואו נעשה סדר. לפי ההלכה אסור להציל גוי אפילו ביום חול. בסדר? זה לפי ההלכה. הלכה למעשה מצילים כל אדם, בן יהודי, בן גוי, אפילו בשבת ויום הכיפורים. איך הצליחו לעשות את ההיפוך הזה? זה פלפולים אדירים. אבל עשו את הכל כדי שזה תהיה המסקנה הלכה למעשה. כלומר, מה זה בא לומר? נקודת המוצא היא ההכרה בהיעדר האחווה. יש יהודי, יש גוי. עכשיו בוא נראה הלכה למעשה מה זה אומר. אחרי שקיבלת את העיקרון, אתה יכול לעשות את ההפך מן העיקרון. מובן? אותו דבר לגבי העבדות. אתה מכיר בזה שיש אפשרות להיות עבד. אפשר. הלכה למעשה, אין דבר כזה. העבדות אסורה. בסדר? ויש לזה הרבה אופנים, גם כן באותם הסיבות. אותו דבר לגבי אישה. כן? ההלכה העקרונית מבדילה בין איש לאישה, ההלכה המעשית מאפשרת בדיוק את ההפך. ברור? וזה אפשר להביא דוגמאות למחביר, אני לא צריך עכשיו להביא דוגמאות, אם תרצו אני יכול להביא. למשל דבר, אולי דבר אחד, מובא ברמה. רבנו משה איסרלס, דן בשאלה, מה קורה אם הייתה מריבה ומכות בעזרת נשים על מקומות ישיבה? בבית הכנסת יש עזרת נשים, הלכו מכות, קראו בגדים, לא יודע מה, זה מגיע לבית הדין. עכשיו, אין עדים, אין עדים זכרים, מה עושים?
מה
הם רבו? הם רבו על המקום, זה המקום שלי, מה פתאום זה המקום שלי? היה חסר, לא יודע. אני קניתי, מה פתאום, אני קניתי, לא יודע מה. סיבות לריב חסרות? כן. ומה? כנראה שהיא לא רבה אף פעם. את לא רבה, טוב, את צדיקה, מה? אבל את יודעת, אני גיליתי שיש בעולם אנשים לא צדיקים. טוב, בסדר. זהו, שהם לא מה... לא משנה, אפשר לצייר את זה.
אבל אתה רק את הנשים, למה לא גברים?
לא, אז הבעיה היא שאם הגברים, אם הגברים רבים...
לא קשרים לעדים.
כן. אז, אבל פה אין אישה שיכולה, רק נשים יכולות להעיד. אז הרמה כותב במקרה כזה, נשים באות ומעידות. כלומר, המציאות ההלכתית היא ההפך מן העקרונות ההלכתיים. זה הכל. כן. עכשיו, בואו נחזור להבחנה בין בית המשפט, כלומר, ההבחנה בהפרדת הרשויות, כשעושים הפרדת רשויות ביהדות, למה הכוונה? אמרנו, מלך, שופט, כהן ונביא. הסיבה של הפרדת הרשויות במשפט המודרני, על בסיס מונטסקיו, אגב, מונטסקיו עצמו לא הכיר את המושג הפרדת רשויות, אבל מבססים את זה על הספר שלו, זה כדי למנוע עריצות, כן? שלא יהיה מגזר אחד של החברה ששולט על המגזרים האחרים. אבל זה, זה רק סיבה, הייתי אומר, תועלתית מעשית. ביהדות, הסיבה של הפרדת הרשויות היא משהו אחר. כי הבעל השלטון האמיתי הוא רק אלוהים בעצמו. ולכן לא ייתכן שיהיה איזה גוף ארצי שכולל בתוכו את כל הסמכויות כולן. מתוך כך נשאלת השאלה, מה זה הכנסת לפי ההלכה? איזה מוסד זה? מלך, שופט, כהן או נביא? אתה אומר שהכנסת היא במקום הסנהדרין. מה פתאום? סנהדרין דנים לפי דיני התורה? אגב, מי ממנה את הסנהדרין? הסנהדרין הקודמת ממנה את הסנהדרין החדשה. כלומר, זה מוסד אוליגרכי ולא דמוקרטי. הכנסת נבחרת על ידי הציבור. אז לא ייתכן לומר שהכנסת זה הסנהדרין. אז מה זה הכנסת? זה המלך. המלך זה הכנסת.
המחוקק.
זה יותר מזה. זה לא המחוקק. הכנסת היא הריבון. היא הריבון, ומכוח הכנסת, יש ממשלה, יש בית משפט, כל הגופים כולם נובעים מהריבון. עכשיו, הריבון לקח על עצמו גם את התפקיד של החקיקה. אבל זה תפקיד שני של הכנסת. כלומר, הכנסת פועלת גם כרשות מחוקקת, אבל היא בבסיס ריבון. כלומר, היא המלך. ברור. בבקשה? שיבה טובה העיר מה זה? זה מלך. לפי ההלכה, יש לשיבה טובה העיר סמכות להרוג. מה שאין כן, בית הדין הרבני לא יכול. כלומר, מה זה שיבה טובה העיר? זה השריד של השלטון המדיני של פעם. זה מה שנשאר. בסדר? שיבה טובה העיר. יש בה, אולי אני אסביר את זה ככה, בקצרה. מה שהתורה מדברת על מלך, שופט, כהן ונביא, זה אף פעם לא הצליח. אני אסביר למה. בימי משה, אני אסביר ממש קצר, בימי משה, משה היה גם המלך, גם הסנהדרין, גם הכהן הגדול וגם הנביא. אדם אחד, זה בניגוד להלכה. אחר כך, בתקופת השופטים, הגוף הדומיננטי היה השופט. בתקופת המלוכה, זה הגוף הדומיננטי היה המלך. בגלות בבל הגוף הדומיננטי היה הנביא, ובימי בית שני הכהן. אף פעם לא היה איזון בין ארבעת החלקים האלה. ברגע שיצאנו לגלות אדום, כלומר מאז חורבן בית שני, נשארו לנו קהילות. ובכל קהילה היו ארבע המוסדות. היה השופט, זה הדיין, היה הכהן, כלומר החזן של בית הכנסת, היה הנביא, כלומר הדרשן בפני הקהל, ובמקום המלך נשאר מה שקרא ועד הקהילה. ועד הקהילה נקרא בהלכה שבעה טובי העיר. לא, זה אנשים נבחרים, או לפעמים ממונים על ידי המלך המקומי, או הדוכס המקומי, והם אחראים על הקהילה, הם גובים את המיסים. הם גובים את המיסים, הם ממנים את הרב, הם עושים את כל הפעילויות של הכנסת. כלומר, בכל קהילה נשארה קצת מלכות. כשהמלכים היו צריכים לפנות אל היהודים, הם היו פונים לא אל הרבנים, הם היו פונים אל ראשי הקהל. עכשיו, לפעמים היה לזה היקף מאוד גדול, למשל ועד ארבע ארצות בפולניה, ולפעמים זה היה רק הקהילה המקומית, או מה שנקרא ראש הקהל, היה לזה כל מיני שמות בכל מיני הזדמנויות. בסדר? עכשיו, כשארית של הדבר הזה, השארית הזאת הגיעה עד התקופה של האמנציפציה, ואז קמה הציונות. והציונות הציבה ממשלה מחדש. בסדר? זה פחות או יותר העניין. טוב, אז בקיצור, אם אני מסכם מה שהולך עד עכשיו, יוצא שמדינת הלכה מאמצת, כמובן, את התרבות הפוליטית והערכית של זמנה, זה לא אומר שההלכה צריכה לאמץ את כל הערכים, את הליברליזם, התרבות הליברלית של ימינו, אינני סבור שהיא תאמץ, אלא אם כן הם ירצו. אבל, בסופו של דבר, מדינת הלכה היא מדינה שבה כל מה שמתנהל היום ממשיך. חוץ מצ'ופצ'יקים חשובים, שהם יבוטלו בדיוק כמו שהיום בית המשפט לוקח על עצמו את הסמכות לפסול חוקים שהעם רוצה בהם. זה פחות או יותר העניין. כך שמי מפחד ממדינת הלכה? תשובה, אף אחד. סך הכל מדובר על דחליל. עכשיו, יכול להיות שהפוליטיקאים, כשמדברים על מדינת הלכה, אז מחפשים אותם בפינה, ולפעמים הם בחוסר זהירות יוצאים בכל מיני הצהרות, אבל בסופו של דבר, מדינת הלכה היא בהחלט השאיפה הפנימית העמוקה של עם ישראל. ואפשר לומר ככה, העם היהודי נשאר יהודי בעל כורחו. יש הרבה התבוללות, אבל מי שנשאר יהודי, הנסיבות ההשגחיות עשו אותו יהודי. ארץ ישראל אף אחד לא רוצה, והנסיבות ההיסטוריות כופות עלינו את ארץ ישראל. תורת משה אף אחד לא רוצה, בוודאי לא הדתיים, אבל הנסיבות ההיסטוריות יביאו לכך שזה מה שיקרה. כלומר, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, אלה הם הכרחים היסטוריים שבמוקדם ובמאוחר, בסופו של דבר יבסטו את החיים שלנו, ואז נוכל לדבר על השפעה אוניברסלית, מה שנעשה למשל בברית עולם, ההדרכה לאנושות, זה יוכל לבוא מתוך עם ישראל, מתוך ביטחון, בכך שיש לנו מה לומר, לא רק במובן הדתי, אלא בעיקר בתחום המשטר המדיני. יש בגמרא במסכת מגילה, שאמר רבי יוסף ורבי חנינה, עתידים אלופי יהודה ללמד תורה בתיאטראות וקרקסאות שבאדום. מה נעשה בתיאטראות וקרקסאות שבאדום? נלמד תורה פוליטית וערכית. כן, חיים.
מי מייצג את הממסד הרבני למעשה?
מי מייסד את הממסד הרבני?
מי מייצג את הממסד הרבני? הרי היום יגיע המשיח, ומספיק אנשים שיגיד שזה לא זה. מי היום זה? אבא אומר, צריך לתת איזה אישית, מושפנקה יחלטית כזאת או אחרת.
נכון.
מי הם אותם רבנים?
הסנהדרין, מה זאת אומרת? אני אמרתי לפרופסור שטרן, אתה רוצה שתהיה סנהדרין? אמר בוודאי, אמרתי לו, אתה מוכן שזה יהיה בלשכת הגזית? גמגם. ברור. מה?
איך היום מרכיבים 71 כאלה? מי? מה?
מהאורתודוקסיה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? האורתודוקסיה היום בהחלט מוכנה לנדב מתוכה 71 תלמידי חכמים זה יוכרח. זה יוכרח. עדיין, אם לא ירצו, אתה יודע, היו ניסיונות במאות שנים האחרונות לחדש את הסנהדרין. והרבה פעמים זה כמעט הצליח. למה זה לא הצליח? כי ברגע האחרון יש אחד שעשה בלגן. כל פעם מישהו אחר. בסדר? לא, אז כנראה, מה? מהסמכויות שהיו יכולים לתת את הגושפנקה. היום נגיד ככה, יש בערך, בעולם הדתי, יש לך בערך 15 אנשים, שאם הם יגידו, אנחנו הולכים על זה, זה ילך. פחות או יותר. אולי אפילו 10. 10 רבנים מרכזיים, שאם הם יגידו, אנחנו הולכים על זה, זה ילך. אז כך שלא צריך להתייאש, אז זה לא ילך השנה, זה ילך שנה הבאה, לא ילך שנה הבאה, ילך עוד 10 שנים. בסדר? סבלנות. כן, בבקשה.
האם אפשר להגיד שבדור המדבר הייתה הפרדה בין דת המדינה, בין אהרון ומשה?
לא, כי משה היה הסמכות. משה גם היה יכול להיות כהן גדול, מתי שהוא רצה, כן.
אז אתה יושב בממשלה, ומה אתם לעשות עבודות בשבת?
אני יושב בממשלה, ויש עבודות בשבת. אז אני לא מגיע למצב הזה בכלל. אני מראש תובע צוותי חשיבה, בעלי סמכות, שיקבעו מראש מה עושים. כלומר, כל התחום של המשפט העברי וההתמודדות עם הצרכים של מדינה מודרנית, זה צריך להיות חלק מעבודתה החקיקתית של הממשלה. בסדר? לזה צריך לשאוף. ולא למצוא דרך איך להימלט מ... איסורים של איסור ויתר. עוד שאלות?
אם לא יצביעו בעד, לא נגיד לשים את גשר יהודית או יהודית אחד, יהודית שתיים, יתנו עוד הרבה. אז האם הטריק הזה של ליצמן ששם שתי ידיים ככה הוא אמר יאללה שזה יעבור, אבל אני לא פה, כפי שבעבר גם נציגי עבודת ישראל לא השתתפו בכל מיני הצבעות, כי...
נכון.
בשביל דברים אחרים הם כן, בשביל דברים שדורשים קצת חשיבה או משהו שהוא לא בדיוק כל כך חשוב, הם נמנעו. אז האם יש אפשרות שנגיד אם אתה היית שם, מה היית אומר, אוקיי, אני מצביע נגד העבודה הזאת בשבת, אף אחד לא היה, נגיד שלא היו מקבלים את דעת הרב, אבל...
הייתי יושב בממשלה, בסדר.
כן, אבל היה מישהו מתוך...
תראה, היחיד שהוא עקבי עד הסוף בסיפור הזה זה הרבי מסאטמר. הרבי מסאטמר אמר, אסור לשבת בממשלה, אסור להצביע לכנסת. כי אתם שותפים לכל הנעשה. בסדר, זו עמדה אפשרית, הגיונית, אני לא מקבל אותה, אבל יש בה היגיון. ברגע שזה לא כך, אז המציאות, אומרים, הפוליטיקה זה האומנות של האפשר, נכון? אז עובדים על זה. כן. הסנהדרין זה לא גוף ייצוגי, הסנהדרין זה גוף רבני. מה אתה רוצה? מה?
מי
ממנה אותו? הוא ממנה את עצמו. כלומר, יש אסכולה של העברת התורה שבעל פה, והיא עצמאית. בדיוק כמו שאומר על העצמאות של בית המשפט, אתה שומר על העצמאות של הסנהדרין. כן. לא, הנבואה זה דבר אחר. למשל, יש נביא שיושב בסנהדרין. אז פתאום הוא מקבל צפצוף, אתה עומד להתנבא. אז מה הוא עושה? הוא אומר ליושב ראש הסנהדרין, אני מבקש את הפסקת הדיון, כי עכשיו אני מתנבא. ואז סוגרים את הסנהדרין לאותה שעה, אחרי חצי שעה שהבן אדם מקבל את הנבואות, מפרסם אותם לעם ישראל, חוזר לסנהדרין. ברור? על פי הרמב״ם, הרי אסור לו לפסוק על פי נבואה. כן.
מה היו הנימוקים של נפוליאון שההמלצה שלו להקים את הסנהדרין?
טוב, נפוליאון רצה להשתלט על היהדות. אז הוא הקים את הסנהדרין שלו, זה לא... כן. אגב, חכמי הסנהדרין של נפוליאון היו אנשים מאוד חכמים, והם ידעו להתחמק מכל מבוכה שם.
הוא רצה את הסנהדרין בצרפת? ליהדות צרפת או בישראל?
לא, הוא רצה באימפריה שלו. אתה יודע... כשנפוליאון עוד לא היה קיסר, והוא הגיע לכאן וכבש, הוא הוציא הודעה שבה הוא מבקש מהיהודים לחזור להקים את מדינתם. אבל אם תסתכל טוב בתוכן של הדברים, הוא פונה אל יהודי אסיה ואפריקה. כלומר לספרדים. את האשכנזים הוא רוצה בצרפת, את הספרדים בארץ ישראל. טוב, תודה רבה לכם. זה רק התחלה של מחשבה כמובן.